מה קורה, אביב?
מה המצב?
ברוך השם, חיים בצניות, מה איתך?
הבריזו לך.
קורה, אתה יודע. מתכנת שהיה אמור להתחיל היום הבריז.
כן.
אבל עוד מעט נדבר עם שחר, זה קורה.
כן.
אבל בסדר.
הטובים ביותר.
נכון, אבל אני מגייס עדיין, ומי שרוצה לעבוד בחברה מגניבה.
כן. אתה מגייס באמצעות הטוויטר.
אני מגייס בכל...
בסיפורים לא קשורים בכלל.
רק לא לינקדאין.
כן.
לינקדאין עובד לי יופי גם כן.
אוקיי.
אז תוכל לדבר את זה אחרי זה.
פח אשפה.
פח אשפה? אוקיי, טוב. יש פה אורח עם עמדות מאוד ברורות היום. לגבי הרבה דברים. אז לפני שנגיד לו שלום, נגיד תודה לנותן את החסות שלנו. אינטליגנייט, תוכנית ההצעה הייחודית ופורצת את הדרך עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שמטרתה העיקרית היא לעזור ליזמים מובילים, להאיץ את הסטארט-אפ שלהם בעזרת תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית מתקיימות באופן שבועי סדנאות והכשרות בתחומים מגוונים במרכז העשייה הטכנולוגית והיזמית, בתחומים כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק וגיוס לקוחות. התוכנית כולה מלווה במנטורינג צמוד שהחברות מקבלות, גם מאנשים מתעשיית ההייטק הישראלית והגלובלית, וגם מנטורים מאינטל עצמה, אנשים הצלחה מוכחת וניסיון עשיר. אינטל לא דורשת לא מניות בחברות שמתקבלות, ולא כל תשלום אחר. אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסק בטכנולוגיות עמוקות בתחום כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite IGNITE. שלום לשחר צפריר.
אהלן, ואחר צהריים נעים.
מה המצב?
אוי, מי שמאזין זה לך תדע בבוקר, בלילה, כן. גרו פיגר.
כן. בוקר טוב.
שותף בקרן ההון סיכון, TLV Partners,
כן,
נכון?
כן, מנג'ינג פרטנר, אחד מארבעה שיש לנו ב-TLV
Partners. אתם כבר ארבעה נהייתם.
יש לנו את הדי, ה-CFO ושלושה שותפים משקיעים. שותפה ושני שותפים.
הייתן עכשיו מטייל בחול, ראיתי.
חזר.
חזר?
כן.
הוא שם עושה פוסטים בדילי.
יש לו טיימינג מדהים, הוא כל פעם חוזר לפני שמתחילים הסגרים בקורונה, הוא עושה את זה בגל הראשון, עכשיו בגל הרביעי, כשהוא טס לחול, אתה יודע כשהוא חוזר, כמה ימים אחר כך יתחילו הסגרים.
טוב לדעת.
טוב, בואו נתחיל לעקוב אחריו כדי לדעת מתי להזמין טיסות וכאלה.
זו השיטה.
כן.
אז אוקיי, אז הקרן כמה, מה הגודל שלה?
אנחנו מנהלים כרגע 820 מיליון דולר.
על כמה קרנות?
על פני ארבע קרנות.
וואו.
ומתוכם שתיים הם קרנות אופורטיוניטי של 160 מיליון דולר.
מה זה אומר?
אלו קרנות שנועדו לאפשר לנו להמשיך לתמוך בחברות שבהן השקענו בשלבים מוקדמים, גם לאורך הדרך.
מתי אתם אוהבים להיכנס? סיד, איי.
אנחנו שלושה שותפים, כל אחד מאיתנו עם אזור החיוג שלו. אני עושה רק סיד, רק לבד ורק מהר.
ורונה ואיתן?
רונה איתי וטיפה מעליי, עושה גם סיד וגם איי, ואיתנו באזור ה-A וה-B.
ובאיזה תחום אתה משקיע?
גם כאן, אני משתדל להיות לא כמו כולם. אני...
בי-טו-סי, עושה בי-טו-סי.
זה מה שכולם אומרים.
בדיוק, אני משקיע בווייזים.
רק חברות עוברות גם.
זה היה בציניות, נאמר בציניות.
רק ביזמים שאני מאוהב בהם, זה הציניות הבאה, נכון?
כן, כן.
ואז אני שואל אותם, how can I be helpful? אז אני לא. אבל האזורים שאני משקיע בהם זזים מתוכנה ארגונית לוורטיקל AI, עוד לפני ש-AI נהיה קלישה בעיתון. חברה שעושה את זה בתחום המדיקל, איידוק.
איידוק, השקעת עוד בקרן הקודמת גם, לא?
נכון, השקעתי בסיד, זכות גדולה להיות המשקיע הראשון שם. האמת שלהגיד זכות גדולה של להיות המשקיע הראשון זה בקלות, כי זה בכל החברות שבהן השקעתי. התזה שתפסה אותי לפני מלא שנים זה ורטיקל AI, לשמחתי, לפני שזה נהיה כותרת בעיתון. היה לי unfair advantage, אני מכור לשחמט. לשחמט, ואגב, מי שרוצה לדעת, אליפות העולם מתקיימת כרגע, סיבוב השלישי, live as we speak. בשחמט יש אינטרפייס גאוני בין שחקן השח ובין בינה מלאכותית, כשהאינטרפייס עושה שם את כל ההבדל, ובתור משקיע, אחרי הדגמה הראשונה של דיפ מיינד, של תוכנה שמשחקת פונג ממש טוב ולומדת לבד, אמרתי לעצמי, הגיע הרגע שזה יהיה לא רק לשחמט, גם למשחקי פונג, השלב הבא זה לעוד דברים מעניינים. וכמו שאומרים, the media is the message, אז בבינה מלאכותית, the interface is the message. והתחלתי לחפש חברות שבהן יש אינטרפייס מאוד מאוד טוב בין הבינה המלאכותית לאיש מקצוע, ולשמחתי מצאתי את זה עד כה בשבע או שמונה חברות.
ולפני, כמו, אז לפני תלווי היית במגמה?
נכון, ביליתי 5 שנים במגמה.
קרן שכבר לא קיימת, נכון?
היא עדיין, יש לה פורטפוליו יוצא דופן, אבל היא כבר לא עושה השקעות חדשות. הייתי שם שותף בקרנות 3 ו-4.
באחרונות?
כן, בשתי האחרונות.
כן. לפני שזה התפוצץ, ברחת?
אולי זה התפוצץ כי ברחתי. אתה יודע, יש פה עניינים של סיבה ומסובב, מי יודע.
לא יודע, תגיד לי אתה.
No comment.
אוקיי.
מה, שני השותפים הבכירים רבו, נכון?
No comment.
No comment.
לפי מקורות זרים, זה היה דיבור.
לפי מקורות זרים, נפלה שם פצצת אטום, שאין לנו.
כן, שאין לנו. אז אוקיי, אז הסיבה ש...
שנייה, קטעתי אותך, אבל שאלת איפה אני משקיע, אז מוורטיקל AI מצאתי חברה שמצילה חיי אדם, שזה אידוק, פשוט קסם, ושם היה לי טרנספורמר, טרנספורמיישן, גם כאדם וגם כמשקיע. גיליתי שלהשקיע בדברים שמצילים חיים זה מרגיש ממש טוב. אמר, אני קפיטליסט מטבעי, ואני מודה שכשהשקעתי באידוק ראיתי רק דולרים בעיניים.
באמת? לא ראית את זה שזה הולך להיות חברה מדהימה ועניינים?
לא, כמובן שראיתי את כל זה, אבל הפן של, היי, הם הולכים להציל חיי אדם, יושב שם ברקע.
איך הם מצילים חיי אדם?
אני רק אספר לך על האפיפני מומנט, ואז איך הם מצילים חיי אדם. האפיפני מומנט היה כשביקרתי במשרד שלהם, ופתאום ראיתי על איזה אחת הטלוויזיות משהו מהבב, שאלתי אותם, תגידו מה זה? ואמרו, אנחנו עוד לא מחוברים בצורה לגמרי אוטומטית לבתי החולים, אבל זה פציינט שהרדיולוג פספס שיש לו דימום במוח, ועמד לשחרר אותו הביתה, אז אנחנו מתקשרים מהר כדי להציל אותו. ואני זוכר את השוק שאחז בי באותה שנייה, שהבנתי החבר'ה האלה ממש מצילים חיי אדם. וגם זה יעשה מלא כסף.
תלפיונים, נכון?
כן, 3 תלפיונים, יוצא דופן.
אלעד, המנכ״ל.
נכון, אלעד, גיא ומיכאל. הכירו אחד את השני הרבה זמן, זה עוזר מאוד כשיזמים מכירים אחד את השני הרבה זמן. ומאז התחלתי לחפש השקעות דומות שמצילות חיי אדם, וזזתי לתחומי הביו, עשיתי שם עוד 3 השקעות, חברה בשם אימיוני, שעכשיו גייסה לפי מיליארד דולר, היא הולכת לרפא סרטן, לפתח תרופות, להציל מיליארדי אנשים, הולך להם מדהים. בחברה נוספת בשם דיפקיור, שעוזרת לפתח מולקולות.
יש מיליארדי אנשים בעולם. לא מיליארדי חולי סרטן בעולם.
כן, אבל היא לא רק תציל אותם מסרטן, היא תעזור בלפתח תרופות נוספות, אימיוני, היא עושה דברים מטורפים. דיפקיור שגם היא הולכת להציל חיי אדם, וקנופי שגם היא, אבל אפשר להמשיך הלאה. בגדול, התזה הבסיסית שלי זה להשקיע בתחומים שאני לא מבין בהם כלום.
זה מוכיח את עצמו. בטונקין, נראה לי אתה מבין את זה במה שהם עושים.
אני מבין בעיקר באנשים, כל כמה שזה נשמע קלישאה, יש תחומים שאני מבין בהם יותר, תחומים שאני מבין בהם פחות. עם יוני, עד היום אני עולה על שיחות הבורד שלהם, שאני יודע שזה חלק מהשיחה, לא מבין כלום. לאט לאט הם מסבירים לי כל מיני מושגים, אני ממשיך לא להבין כלום, זה מרגיש נפלא.
אתה לא נשבר. אז הסיבה שהבאתי אותך זה גם לדבר על מי אתה ומה אתה, אבל מה שהדליק את הרעיון להביא אותך, זה בעצם כתבת איזשהו thread בטוויטר, שטוויטר בעברית, אביב, אני יודע שאתה לא נכנס לזה, אבל זה קורה.
נכנס מדי פעם, הוא בעיקר אחריך.
הדבר שם קורה.
כן. תעני את הכוכב, תשמע.
גם שחר, מה?
שחר כוכב.
אני התעוררתי לאחרונה. כן. התזה הבסיסית שלי זה שלא יכירו אותי, אבל אני מקווה שדרך טוויטר ימשיכו לא להכיר אותי.
מה? מכירים אותך שם והכל טוב ובדיונים. וכתבת איזשהו שרשור נורא נורא מעניין על איך לנהל בורד. עכשיו, גם אני וגם אביב מנכ"לים של סטארט-אפים, אני יצא לי...
משתתף בצערכם.
בסך הכל כן. מדי פעם אני שואל את עצמי למה הייתי צריך את זה, אבל...
החור השחור בנשמה.
כנראה.
אבל זה לא ממלא אותו באמת.
לא, פעמים קודמות דווקא זה היה בסדר. והייתי שותף בהמון סוגים שונים של בורדים והמון תזות, ואתה הצגת משהו, לפי הייתי שינוי מרענן, בוא תספר, איך לפי אותך צריך לנהל בורד?
בשמחה רבה. אז אני כרגע ב-16 בורדים, די הרבה כדורים באוויר.
כמו 16 חברות שונות, אתה חבר בורד.
נכון. בדירקטוריון.
נכון. שבכולן הייתי המשקיע הראשון. ולאורך הדרך, אתה רואה איך הבורד מתפתח בחברות האלה כשמצרפים משקיעים חדשים. ואז עוד משקיעים, ויש תזות שונות למשקיעים שונים על איך הבורד צריך להתנהל. בשלב הסיד זה ממילא לא דבר פורמלי במיוחד, נפגשים, מדברים, מחליפים רעיונות, אבל ברגע שהבורד מתחיל להיות פורמלי, יש שתי תזות בסיסיות. אחת מהן זה שתפקיד היזם או היזמת זה להכין 100 שקפים, עם הרבה מאוד מספרים ונתונים וגרפים, בשביל המשקיעים חובבי הפוסט MBA.
כן.
ואז לעמוד...
גם לתפוס אותך, מה פעם שעברה הבטחת וזה לא זז וכל מיני כאלה.
חכה, זה הצד של המשקיע שמבין הרבה מאוד ויש לו הרבה שאלות חודרות. בגיחוך אני אומר את זה.
כן.
אז התזה הראשונה זה שהיזם או היזמת ידפדפו במאה השקפים האלה אחד-אחד. התחילו לשאול אותם שאלות מאוד עמוקות, על למה ה-LTV נראה ככה ולמה הקק נראה ככה ומה קרה. ואז עוברים לשקף הבא וגם עליו יש המון שאלות. נגמר הדיון הארוך עד כדי העיפות. אני מודה בפניכם שמצאתי את עצמי נרדם בכמה מהם. יש לי אפילו תמונה די משעשעת בתקופה שבורדים עוד היו בזום, שהיזמים צילמו אותי ישן על המסך. זה פשוט היה מייגע. והבורד המאוד ארוך הזה נגמר בשאלות מאוד עמוקות.
כמה זמן? כמה שעות? כאילו...
הבורד הכי ארוך שהייתי בו נמשך 3 שעות. שמעתי סיפורי זוועה על בורדים שנמשכים יותר.
אני מכיר קרן שדורשת מהיזמים בורדים של 6 שעות.
טוב, אני משתתף בצערי המשקיעים והיזמים יזמיות גם יחד. לא ברור לי מה היזמים חטאו מצד אחד, ומצד שני אתם שניכם מנכ"לים. אני בטוח שיש לכם דברים יותר טובים לעשות ב6 שעות האלה.
כן.
אבל הפורמט שמבחינתי הוא יעיל הכי פחות, זה שהמשקיעים בפעם הראשונה רואים מצגת שמראה צופה פני עבר, ועוברת על מספרים שקרו, חלקם חשובים יותר, חלקם חשובים פחות. וכל זה במקום דיון באמת מעמיק, ככל שזה בורד שבאמת מסוגל לשאול שאלות מעמיקות על, על הנושאים המהותיים. עכשיו, כל חברה היו לה יעדים לרבעון שהיה, ויעדים לרבעון שיהיה. הטכניקה שאני מוצא יעילה ביותר, זה שהיזם יזמת מכינים את אותו דק מאוד ארוך, יש לו יתרונות. היתרון העיקרי שלו זה שמחייב את היזם והיזמת להתנתק מהטקטיקה היומיומית, הרבעונית, ושנייה להסתכל למעלה, לבדוק מה הם חשבו שיקרה ברבעון ומה קרה בפועל, מה קרה טוב יותר, מה קרה טוב פחות, לגבי מה שקרה טוב פחות, לנסות להבין למה, ואיך ניתן לשפר את זה. ואת כל הדקה הארוך הזה שולחים מספיק זמן מראש לחברי הדירקטוריון.
כמה זמן מראש לפי אתך?
שבוע לפחות. יש את הז'אנר של היזמים ויזמיות ששולחים את זה באחת בלילה, ביום לפני הבורד, ואומרים, אנחנו נורא מתנצלים, היינו מאוד עמוסים.
קלאסי.
תמיד סיגנל רע. זה מראה שהיזם, יזמת, מתייחסים לא ברצינות לבורד, ולא מנהלים את הזמן שלהם. טוב, כל כמה שהחברה עמוסה והיא תמיד עמוסה, וכל כמה שיזמים עובדים מסביב לשעון, האירוע הרבעוני הזה כן יש לו ערך, וכן צריך להתייחס אליו ברצינות. אבל הערך הוא לא 6 שעות של לתחול מספרים. אז כאמור, הבורדים שאני מעריך, כשבוע מראש נשלח את המצגת עם חומרים רלוונטיים, הפורמט של המצגת הזו הולך וגדל והולך ומשתפר לאורך הזמן, והתפקיד של המשקיעים זה לעבור לעומק לעומק על המצגת הזו. ככל שיש להם שאלות על מספרים מסוימים, או שחסר להם מידע רלוונטי, לדבר עם היזם או היזמת מראש, ולבקש עברות ולבקש תשובות, ואם השאלות עמוקות ורלוונטיות, אז היזמת והיזם מוסיפים את זה לבורד דק ושולחים אותו מחדש, עם הפנייה לנקודות הרלוונטיות. וכשמגיע יום הדירקטוריון, קודם כל קובעים את זה לשעה סבירה, זה תמיד עוזר. דואגים שלא יהיו ברקסים על השולחן, כי גם ככה כולנו מנסים לרדת במשקל, לפחות אני. ואז במקום לעבור שקף-שקף, שממילא עברו עליו עוד קודם, מתמקדים בשלושה דברים עיקריים. הראשון הוא מה היעדים שהצבנו לעצמנו על הרבעון הזה. מעט יעדים. מי שמציב לעצמו יעדים רבים.
מה זה מספר קלאסי של יעדים?
ארבעה יעדים. מי שמציב לעצמו יותר פשוט לא יודע מה זה יעד, או מה באמת חשוב.
תן דוגמה ליעדים.
יעד מחירות. יעד לוגויים, יעד אקספנשן.
מה זה לוגויים?
כמה לקוחות חדשים הוספנו. שוב, זה שונה בין חברה לחברה. יש חברות שהן חברות פרויקטליות, שמחרות כמו פעם. יש חברות שהן חברות SaaS, שגדולות במטריקה של אקספנשן, ושל לקוחות חדשים, ושל MRR, ושל ARR. כל חברה יש לה את המטריקות החשובות לה.
גיוס עובדים זה גם יעד שרלוונטי?
ייתכן. אם היעד לאותה חברה היה למנוע צ'רן של עובדים, אז כמובן שזה יעד שצריך לעקוב אחריו ולהבין למה החברה איבדה עובדים. אגב, חברה שמאבדת 10% מהעובדים שלה, זה סימן שמשהו קטסטרופה קורה בה. מתחת לזה, זה סימן שמשהו לא טוב קורה בה, אבל זה נהיה אחוז הקטלני. אם החברה חייבת לגדול בצורה מאוד מסוימת, אז כן, יעד לגיוס עובדים הוא חשוב. גם כאן, היעד הלא נכון מוביל להתנהגות הלא נכונה. אם כל מה שנדרש, שהמשקיעה דרשה מהיזמת או מהיזם, זה לגייס עוד 30 עובדים, או שהיזם יזמת הציגו את זה כיעד, היעד אמיתי הוא איכות העובדים. אני לא חושב שזו המטריקה באמת המשמעותית. זה לא אחד היעדים, לא צריך להיות אחד היעדים. בכל בורד מתחילים ממה היו היעדים ובמה עמדנו. לגבי הדברים שלא עמדנו, צריך לחשוב. היזם והיזמת צריכים לחשוב מראש למה, ולהסביר למה לדעתם לא עמדנו בהם, ומה התוכנית שהולכים לנקוט בה כדי לפתור את זה ברבעון הבא. ודווקא בחלק הזה מתחילה הדיון האסטרטגי והשאלות ה-hopefully היותר אינטליגנטיות, לוודא שאין בליינד ספוט ליזמים וליזמות, לנסות להבין למה לא עמדו ביעד. וגם כאן, אני חייב להגיד בכנות, רוב המשקיעים הגיעו מרקע פיננסי, הגיעו מרקע של קונסלטינג, מעט מהם היו בשוחות בעצמם, רובם, העצות שהם נותנים, הם תולדה של בורדים אחרים מוצלחים בהם הם ישבו, וראו מה יזמיות ויזמים מצליחים אחרים עשו, והם עושים קופי-פייסט למסרים האלה, אין לאיזה שום ערך לאותה חברה בה הם נמצאים. אני מניח שאני עושה אליאניישן ללא מעט משקיעים כשאני אומר את זה, אבל זו המציאות. בכל מקרה, התפקיד של הדירקטוריון הוא בעיקר לעודד את היזם והיזמת, להבין שאלו השאלות המהותיות שבהן באמת צריך להתמקד. מה היו היעדים, האם עמדנו בהם והאם לא, וככל שלא, מדוע ומה התוכנית לתקן אותה. החלק השני החשוב הוא כסף. כשנגמר הכסף, נגמרה החברה. כל חברה הציבה לעצמה יעד של הוצאות והופפו לי גם הכנסות. רוצים לבדוק שההוצאות והכנסות באמת קרו כמו שחשבנו, ואם לא, גם כאן מדוע. אנדרספנדינג קורה בדרך כלל בגלל חוסר גיוס עובדים, אז אפשר לנסות לדון גם בנקודה הזאת. היעד האחרון, או הנקודה האחרונה שמציגים שם, זה עד מתי מספיק הרנווי. עכשיו, זו נקודה שהיא תמיד ידועה לכולם, ואם זאת לשים אותה על השולחן בצורה עקבית מדי דירקטוריון, שם לכולם על החזית את העובדה של החברה מתי שהוא ייגמר הכסף. הנתון הזה, מטרתו, לוודא שמרימים את הדגל בזמן, על מתי נהיה צריכים לצאת לגייס, ואיזה יעדים נהיה חייבים להשיג עד אז, וזה דיון מאוד קצר, שחייבים לנהל אותו מדי בורד, גם אם הוא קצר מאוד, כי זה שומר את הפוקוס של כולם על מה שבאמת חשוב, הלקוח האמיתי של החברה, זה המשקיע הבא. אין לכחד.
בוא נתקב את זה שנייה, כי אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד רלוונטית. כלומר, כולם חושבים שהלקוחות זה הלקוחות, אבל בעצם המטרה של חברה זה הסיבוב הבא.
של סטארט-אפ.
של סטארט-אפ.
נכון, זה משפט ציני אך מדויק. כדי שהחברה תגדל, היא צריכה עוד מימון. נתקלתי בטייסים שהם גם יזמים, טייסות שהם גם יזמיות, וחיל אוויר איכשהו, ואני לא מעליב טייסים וטייסיות, כי לא רוצה שהם יבואו להפציץ לי את הבית, אבל הרבה מהם רגילים לצאת למשימה, כשיש להם מספיק דלק גם לחזור ממנה, ומסתובבים מהקרב האוויר כשמתחיל לגמר הדלק, או שהם יודעים מראש שההרקולס עומד הדלק בדרך. אצל היזמים זה לא כך. אתה ממריא, בלי לדעת שיש לך מספיק כסף, ולכן הלקוח האמיתי והחשוב ביותר הוא המשקיע או המשקיעה הבאים. ולכן בכל רגע נתון צריך לשבת ולדעת לאן החברה צריכה להגיע כדי שיקרה. עכשיו, במציאות התרופה של ימינו, כנראה לא צריך יותר מדי כדי שזה יקרה, ואולי אפילו עדיף לא יותר מדי כדי שזה יקרה, אבל המציאות הזאת לא לעולם חוסן, ויעד אמיתי קונקרטי הוא תמיד הכרחי. אז החלק הזה הוא מאוד מאוד קצר בדיון, הוא לא משתנה מריבון לריבון, אבל הוא חייב להיות בתודעה של כולם בכל רגע נתון. כל חברה צריכה לדעת שבעוד 3 רבעונים לכל היותר, צריך לצאת ולגייס את ההון הבא, ומה כולם מסביב לשולחן חושבים שנהיה צריכים בשביל לצאת ולגייס, חייב תמיד להיות שם. דווקא כאן, למשקיעים שנחשפים להרבה מאוד חברות שגייסו, ולחברות שבהן הם השקיעו, יש אינפוט מאוד רלוונטי, כי הם חשופים למטריקות שעוזרות לגיוס הבא. השקף הבא והחשוב מכולם הוא מה היעדים לחודש הבא. גם כאן...
לרבעון.
לרבעון הבא, אני מתנצל. חודש זה רמת רזולוציה קצת בעייתית. לרבעון הבא. גם כאן, 3-4 יעדים לכל היותר. מנהלים עליהם שיחה כדי לראות שהם מאתגרים, אך ריאליים, שיש להם ערך אמיתי לחברה. ואז מגיעה הנקודה האחרונה בדיון, והיא מה אני צריך מכם משקיעים. עכשיו, נשים את קלישאת ה-How can I be helpful? כאן בא היזם והיזמת ואומר, This is how you can be helpful. וזה יכול להיות, אני צריך שתחברו אותי ללקוח הזה, אני צריך שתעזרו לי לחפש עובדת בחירה לתפקיד ההוא, אני מעוניין בחיבור למשקיע המסוים הזה כדי להתייעץ איתם מראש, ובאותו זמן, או לאחר הבורד, המשקיעים חוזרים ליזם ואומרים, אני יכול לעזור בזה ועד מתי, או אני לא יכול לעזור בזה, בצורה מאוד כנה, וכך זה ממשיך.
קצת רצנו על הסיפור של הבורד, רק מאזינים שלנו שלא רגילים או לא מכירים את ההתנהלות של חברות בעם באופן כללי, חברה צריך שיהיה לה במשטר התאגידי שבמדינת ישראל ובכלל בעולם המערבי, שיהיה לה דירקטוריון, דירקטוריון נפגע השפעה ברבעון, צריכים לדווח לו, חברות שהן בוטסטראפ בדרך כלל היזמים הם בדירקטוריון והם חותמים ביחד על כל החלטה, נניח לגיוס הון או לגייס איזה עובד מאוד מאוד חשוב, ובהמשך מי שמצטרפים לדירקטוריון אלה המשקיעים בחברה, המשקיעים הבולטים, החשובים, אלה שמובילים את
הסיבובים. מייצגים את בעלי המניות.
כן.
נכון מאוד.
תגיד לי, וכל האירוע הזה כמה זמן לוקח?
אם לא היו שינויים משמעותיים מהיעדים שהתבצעו, בורד כזה צריך להסתיים בחצי שעה, שעה לכל היותר. פשוט אין סיבה למשוך את זה יותר.
היית בבורדים של חברות גדולות שלקח חצי שעה?
כמובן.
וואלה.
כן. הייתי בבורדים שנמשכו בין חצי שעה לשעה. זה בסיטואציה שבה היזם והיזמת התנהלו בצורה יעילה. אגב, אחד הדברים בתור משקיע סיד שאני מתאמץ לעשות אינדוקטרינציה ליזמים, זה שכל הדינמיקה היא שהיזם והיזמת מקבלים את ההחלטות, התפקיד של הבורד ושל היזם הוא להתייעץ עם הבורד, פחות או יותר זהו. אגב, זו אולי קלישאה, אבל התפקיד היחידי האמיתי שבאמת יש לבורד, וגם זה לא תמיד תלוי בזכויות הווטו, זה לגייס ולפטר את המנכ״ל, וטו לו. כל השאר זה עצות והצעות, ויזם ויזמת טובה, באים ושואלים שאלות, ואז אומרים, תודה רבה, אני אחשוב על זה, אני אגיד לכם מה החלטתי, אני אדכן אתכם לאחר מעשה. זו הדינמיקה האמיתית היחידה, התקינה.
ואיזה אינדיקציה יש לך שהניהול בחברה הוא לא משהו? מראה אתה קולט שמשהו בג'אג'יה?
אז לזה דווקא, למרבה השמחה, יש אינדיקציות מאוד מהירות ומאוד מוקדמות. למרבה השמחה כי מזהים את זה מהר, אבל חוץ מזה זה טרגדיה. וזה בא לידי ביטוי, למשל, בשלוח את מצגת הבורד 5 דקות לפני הבורד או בכלל לא. זה בא בזה שלא ברור מה היעדים, שגם אם היו יעדים שנקבעו ברבעון הקודם, לא עמדו באף אחד מהם, או בקושי עמדו באף אחד מהם, אחד מהם. ועיקר מה שמתבצע זה הסברים ותירוצים והכחשות. חברה שקוראים בה דברים לא טובים, זה חברה שעוזבים אותה הרבה עובדים, העובדים יודעים ראשונים. אבל בעיקר, זו חברה שבעקביות לא מצליחה לעמוד ביעדים שהיא הציבה לעצמה. עכשיו, חלקנו היינו מתכנתים, לפחות אני הייתי. בתכנות אתה לומד משהו מאוד בסיסי. אתה מגדיר זמנים. ואם לא עמדת בזמנים, במקום סתם לקבוע זמנים חדשים, אתה מנסה להבין למה, כי המציאות לא תשתנה. אז אתה מעריך את הזמנים מחדש. חברה שבעקביות מציבה יעדים, בלי לעצור ולחשוב למה לא עמדו בה, ביעדים. ולא מתקנת את זה, זה בפני עצמו מצביע על בעיה. אבל לקיצור, הסימן הקלאסי לזה שחברה הולך בה לא טוב, זה כשהיא לא יודעת להציג יעדים, וגם אם היא הציבה לעצמה יעדים, היא בקביעות לא עומדת בהם, בצורה מספקת.
הצעה שאני קיבלתי פעם, זה לא רק לשלוח את המצגת מספיק זמן מראש, אלא לדבר עם כל אחד מחברי הבורד, כדי שהוא יגיע מוכן, והמנכ״ל ידע בדיוק מה חושב חבר הבורד.
אז זה נכון... בקשר לנושאים מסוימים.
אוקיי.
Okay. ראשית, אתה שולח את המצגת מראש, ומבקש שכל מי שיש לו עולה שאלות, ישלחו אותה מראש, כדי שמה שישאר בדיון עצמו, זה לא עדכון היסטורי, אלא דיונים קדימה. הדבר השני הוא שאם יש החלטה, וכאן זה קצת בציניות, אבל זהו האמת, אם יש באמת החלטה חשובה, מנכ״ל או מנכ״לית יעילים עוברים את כל חברי הבורד מראש, ויודעים שמה שהם רוצים שיקרה יקרה, או אם לא מנהלים את השיחה הזו מראש. זה קצת נאמר בציניות, זה לא צריך היה להתנהל ככה, אבל דה פקטו, כשרוצים שדברים יתנהלו בצורה יעילה, אז מקפידים לנהל את השיחות האלה אחד על אחד מראש. זו המציאות. בסוף זה ניהול בני אדם.
אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, ואיך שאני מתנהל היום, אני מדבר עם החברי בורד שלי, לא רק בבורד.
כמובן.
אני מדבר איתם כל הזמן.
ככל שבא לך.
כן. כלומר, הם תמיד יודעים מה קורה בחברה, ושמגיעים לבורד, אין הפתעות. כלומר, אף אחד לא מקבל פתאום, וואו, זה מה שקורה? כאילו, לא ידענו.
ממש כך. גם זה, בסופו של יום, נגזרת של מערכת היחסים שיש לך עם המשקיע. מי שיש לך בו אמון, ואתה יודע שתוכן השיחה יהיה מעודד, חיובי, תומך, שואל שאלות, מציע הצעות, אז כמובן יהיה לך חשק לדבר איתו או איתה יותר, גם על דברים לא טובים, או בעיקר על דברים לא טובים, ומי שההתנהלות שלו מולך הוא תוכחות ותלונות וניסיון להראות מי משתין יותר רחוק, אז כמובן אתה תרצה לדבר איתו או איתה פחות, כמובן שמישהו שמגיע לדירקטוריון, שזו פעם ראשונה שהוא מגלה מה קורה, אז יש פה בעיות בהרבה רמות, כולל במערכת היחסים שלה עם היזמת.
תן דוגמה לחבר בורד שהזיק לחברה, ומתי זה עלול לקרות?
אז מה שיזמים ויזמיות רבים לא לוקחים בחשבון מספיק, זה שלא קשר לזכויות וטו, שאגב עדיף לא לתת אותן, למעט המינימום שנדרש לממשל תאגידי תקין, זה שהנזק יכול להיות כמעט אינסופי. החל מהטרדות והצקות ושאלות לא נעימות, הכי בלתי נתפס, דיבור לא מכובד, מזלזל, תוקפני בבורד. יחס בסיסי של כבוד בין אנשים הוא רלוונטי. אני יכול שנייה לתת לכם דוגמה בלי לנקוב שמות. יש יזם או יזמת שאני עובד איתם, שאחד המשקיעים דיבר בגסות במהלך הבורד. יזם לקח אותו או אותה לשיחה אחרי הבורד, אמר... עוד פעם שזה קורה, אני מוצא מישהו שקונה אותך, אותך, אותך החוצה, כך יהיה. יש לכם משהו להגיד, זה יהיה בצורה מכובדת ועניינית. ואכן כך היה מאותו רגע. גם כאן, הרבה מאוד תלוי בגבולות שהיזם והיזמת מציבים למשקיעים בשלב מוקדם. זה היה נכון לא רק בשוק הנוכחי, שהוא שוק של יזמים, זה היה נכון תמיד.
אתה חושב שיש זכות קיום לכזאת התנהגות בשוק הזה? כלומר, משקיע, משקיע, משקיע שמתנהגים ככה, אני חושב שהם לא מקבלים דיל פלו, לא?
גם אני חושב ומקווה כך. עם זאת, יש שתי הטיות. אחת זה הטיה של אצלי זה לא יקרה, אלא התנהגו אחרת. והשנייה זה וואו. הקרן הזאת יש לה המון אקזיטים, אז זה ידבוק בי.
הברנד, הברנד הוא טוב.
הברנד, כן. בלי שום קשר לזה שהיום זה שוק של יזמים, והיזמים מדברים אחד עם השני או אחת עם השנייה, וקרן שתתנהג בצורה מחפירה, היא תהיה האלטרנטיבה האחרונה. זה נכון היה תמיד. היזם והיזמת קוראים את התחת ואת הנשמה, הם נמצאים שם בחזית, אני תמיד אמרתי והערכתי שאני מודה להם, שהם בחרו בי, גם כשלא היו להם הזדמנויות. אני אוהב מאוד להשקיע ביזמים ויזמיות שכולם אמרו להם לא, כי כשכולם אומרים כן, זה מתומחר פנימה, וגם חוכמת ההמונים בעון סיכון היא עם קורלציה הפוכה להצלחה.
יש היום יזם שלא מקבל חמישה טרם שיטים right of the...
יש עוד יזם חכם מאוד שאני עובד איתו, שאומר לי, תראה, יש פה אנשים שלא הייתי לוקח אותם להיות ראשי צוותים אצלי, אבל הם קיבלו חמישה טרם שיטים ביום שהם יצאו לגייס. ועוד אמירה קצת צינית היא שאם יצאת מהיחידה הנכונה ויש לך דופק, כן. אז אתה תגייס. זה חלק מהאנומליה הנוכחית, ואני, יש את משהו שנקרא קסנדרה, זה זו שנגזר עליה לעמוד בשער של העיר ולקרוא, שהולך לקרוא את אסון, אף אחד לא מקשיב לה.
במיתולוגיה.
כן, במיתולוגיה, זו כללה די נוראית, אפילו יותר נוראית מההוא שצעק זאב זאב. אז אני גורס שהולך להיות לא כל כך טוב לחלק מהחברות שגייסו יותר מדי כסף, מוקדם מדי ושווי גבוה מדי, יהיה לא להיט להם, ועוד יותר לא להיט לקרנות שעשו את זה.
אנחנו שומעים את זה כבר לא יודע כמה שנים, בינתיים המסיבה המשיכה.
המסיבה המשיכה גם ב-98, 99, 2000, והקרנות מהבצירים האלה החזירו 70 סנט על הדולר. היום זה ייקח קצת יותר זמן, כי חברה שגייסה 20 מיליון דולר, ייקח לה לא 4 שנים, אלא 8 שנים, אבל לחלקן זה יקרה. גם כאן, כמו תמיד, יהיו חברות מדהימות שיצליחו. כל שנה מדינת ישראל מייצרת 3 מולטי יוניקורנס אמיתיים, 5. אני מתקשה להאמין שהמספר הכללי גדל, ואם זאת כמות החברות שמגייסות, כאילו כולן יהיו דקקרונס,
כן.
הולך וגדל, וזה פשוט בלתי אפשרי.
אבל השאלה ש... אתה יודע, אני מסתכל על זה בתור יזם שמתחיל, אני אומר, כרגע מי שמתנהג כמבוגר אחרי, זה הקורפורט שלא קונים במחירים האלה, אז הכל הולך להנפקה בנסדק, מה קורה?
כן, בוא נראה.
מה אתה אומר? אתה משקיע.
זו התזה. כולם יהפכו להיות סנופלק ויונפקו ב-8 טריליון דולר. בסדר.
יאללה, יהיה מגניב, לא?
לא לעולם חוסן. זה לא יקרה.
יודע מתי זה יקרה? מתי קסנדר תצדק?
היא צודקת תמיד. פשוט לפעמים למציאות לוקח זמן to catch up.
אוקיי, מתי זה יגיע?
הייתי... אף אחד לא יודע לתזמן שום דבר. לא את שוק המניות ולא מתי דברים יקרו. אין לדעת.
אתה מצל חברות שלך להירגע עם הגיוסים, לא ללכת לדברים, למכפילים המשוגעים האלה?
יש חברות שבהכרח צריכות לגייס סכומי כסף מאוד גדולים, למשל חברות ביו, זה בלתי נמנע, וגם השוק מצדיק את זה. יש חברות שיכולות לגייס סכומי כסף מטורפים ושווים מטורפים, אבל לטעמי זה תחרות אגו, למי יש כותרת יותר גדולה בעיתון. חלק מהיזמיות והיזמים אומרים היום, לא נצליח לגייס עובדים, אם לא יהיה לנו כותרת של חברה X גייסה לפי Y.
אני אומר לך זה קשקוש.
כותרת וזה, ושלטים באיילון.
כן. היום, איך אומרים, יש פקקים באיילון מרוב יוניקורנס שעומדים שם.
כן.
אני גם חושב שזה שטויות, אני חושב שעובדים חכמים, נשים שנייה בצד את הדיון שמתנהל בדמרקר, על זה שרוב העובדים אין להם מושג מה האופציות שלהם עובדות, אני מקווה שזה הולך ומשתפר. אבל דווקא עובדים, לדעתי, מאוד מוכשרים ומבינים, מבינים שכשהם מצטרפים לחברה שכבר גייסה לפי מיליארד, איכשהו אפס, אפסייד שם, קצת מוגבל כן. לגבי האופציות שלהם. אבל חזרה לשאלתך לגבי המלצה, אז ההמלצה שלי היום היא לחברות שאם מישהו מוכן לתת כסף, וזה גם בשווי שהוא שפוי, שלא ירוג את החברה בעתיד, ויש מה לעשות עם הכסף, בוא ניקח אותו. בתוך עמי אנחנו חיים, עובדים מצפים ליותר מזכורות, אתה חייב להיות תחרותי. אם יש לך מתחרים שגייסו יותר ממך, זה יכול לפגוע בך. זה קרב סכום אפס, אבל זה כמעט בלתי נמנע. ולכן, אף אחד מהחברות שאני מעורב בהן, שקיבלה הצעה יפה לגיוס כסף, כמובן לא אמרה לא, זה בלתי אפשרי.
ברור. טוב, היה ממש מעניין שחר, תודה.
תודה לכם.
תזכור להזין גם שלא...
כן,
עכשיו
שאל אותנו איפה וזה.
בתור אנטי-טכנולוג, עכשיו הסברתם לי מה זה פודקאסט, ואני מודה לכם מאוד. איך קראו לי לאחרונה בטוויטר, קראו לי בומר. אני בתמורה...
למה? בגלל מה שכתבת על המטאברס?
כן, היו לי כמה אמירות, קסנדרה, על זה שהמטאברס זה בולשיט.
אני
כתבתי את זה, אף אחד לא ירד עליי.
כנראה אני יותר זקן ממך. אז אמרו לי שאני בומר ולא התאפקתי, וקראתי לו שכתב את זה שהוא מדור הזין, בלתי נמנע.
אבל תעקבו.
יאללה, תעקבו אחרי שחר בטוויטר. אם טוויטר זה משהו שהוא רלוונטי לחיים
שלכם. שחר כוכב ענק בטוויטר, תעקבו אחרי בטוויטר.
אני בטוח עקב.
מה ההנדל שחר צפריר?
כן, אני מאוד יצירתי.
אוקיי, סבבה.
שחר צפריר, תודה רבה.
תודה רבה לכם, אני מאוד מעריך את ההזמנה, ובואו נראה איזה גלי הדף אני אקבל מה תעשה עכשיו.
מדהים, עד כאן 30 דקות או פחות, נגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית תאצה פורצת דרך בת 12 שבועות, שמפגישה יזמים מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה, כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ובמומחי טכנולוגי מאינטל שדואג למקסום הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז איגנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפים עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים בתחום שלהם, ושיש להם את היכולת להוביל חדשנות בשוק גלובלי. אז אם אתם כאלה, אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר, ועוסקים בטכנולוגיות עמוקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר ועוד, פשוט תיכנסו לאתר ותגישו מועמדות www.intel.com/ignite
הפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מזינים לפודקאסטים. אהבתם, תאזינו גם לרונה שגב, הפרק השני שלנו.
זה היה הפרק השני?
כן, לפני 100 שנה זה היה. 100 שנה בדיוק, יוצא עכשיו הגול.
כן.
בהכרח ההזנה עדיפה עליי.
בואו, שיאזינו, יגידו מי זה.
בדיוק, תצביעו.
אני מראש מצביע לה.
יאללה, נדבר. יאללה, ביי.